צהריים טובים, ובשלב השני עכשיו אנחנו עושים תפילות, ובמקביל תתמקדו במשמעות של התפילה, כן, אל תמלמלו סתם מילים, כי לזה אין הרבה ערך, אלא תתמקדו במשמעות של המילים, כדי לתוח את ליבנו בהודיה לחומר הזה, שהוא במיוחד, במיוחד, במיוחד חשוב, ולמורים שהעבירו אותו דרך שושלת ארוכה מהבודה, דרך מאסטר שאקיידבה, דרך המורים שלי ודרכי אליכם, אנחנו נגיש להם מנחה, ואחר כך ניקח מקלט.
ופינים של כל חסד גבלת אהבה ולבי אלחנה ולאה הישנה כגל של עדנת אהבה ולבי אלחנה ולאה הישנה כגל של עדנת אהבה תזכה כל בריאה בעולם שכולו טובה
אני רואה ביניכם הרבה חדשים. Welcome, אני מאוד שמחה לראות אתכם כאן. זה לא קורס שטיפוסי להתחיל ממנו. למעשה, לדעתי, הוא המתקדם ביותר שיש לנו. יש לנו עוד כמה אחריו שגם הם מאוד חשובים, אבל מבחינת התוכן, זה קורס מאוד חשוב. אולי הכי חשוב. אני מניחה שקיבלתם מכתב מאיתנו שאומר, תתכוננו, תתראו, תקשיבו. יש מישהו שלא מילא אחרי ההנחיות ששם? אתם יכולים להישאר, אני לא מסלקת לכם. אין לנו פה איזה ועדה או דקן שבודקים אם עמדתם בדרישות המוקדמות. היה אולי רצוי. אולי בעתיד יהיו לנו. ההנחיות הן כדי לעזור לכם לקלוט את החומר הזה, כי הוא חומר שיכול להציל את חייכם. אז המידה שאתם מוכנים תקבע את מידת התועלת שתפיקו מן הקורס הזה, זה פשוט ככה. אז אני מזמינה אתכם, אם לא הייתה לכם אפשרות להשלים את זה עד עכשיו, תעשו את זה אפילו אחרי הקורס, זה בסדר, ואחר כך תקשיבו שוב לקורס. הקורס הוא על חוכמת הריקות. חוכמה שקשה לקלוט, אחרת היינו מוארים כולנו ולא היה שום סבל בחיים שלנו. הקורס מתבסס על פרק 9 של מאסטר שאנטיידבה, מהספר המהולל שלו, מדריך לחיי הבודיסאטווה, מדריך לחיי לוחם הרוח. זהו אחד הספרים החשובים ביותר בבודהיזם אי פעם. זהו גם אחד הספרים החשובים ביותר שנכתבו אי פעם עלי אדמות. בתוך הספר הזה, פרק 9 הוא הפרק הכי חשוב בכל הספר, וזה הנושא שלנו בקורס הזה. ככה שזה כבוד גדול גדול ללמד אותו, אז אני מודה לכם על שאתם מאפשרים לי את הזכות, וזה באמת. ומסופר על מאסטר שאנטיידבה, שאם אתם זוכרים, אלה מכם שהיו פה בעבר, שהוא היה כזה בודיסאטווה גדול. הוא היה בודיסאטווה כל כך גדול, הוא היה מתרגל בסתר, במנזר שבו הוא נמצא, והוא היה עושה את זה בלילות, בחדרו בסתר. בשעות היום הוא היה עייף, הוא ישן. אז הוא הותיר רושם על האחרים שהוא איזה נזיר עצלן, הוא לא נזיר טוב. מזרים צריכים ללמוד, להתפלל, לעשות מדיטציות. והוא בשעות היום הפגין התנהגות מאוד עצלה, בפלנית, והם החליטו שהגיע הזמן לסלק אותו מן המנזר, כיוון שצריך להשאיר רושם חיובי על התורמים, שפה הולכת עבודה רצינית. אבל אין איזה תהליך שם לסלק מישהו סתם, אלא אם כן הוא עושה עבירה חמורה, ואז ראש המנזר יסלק אותו. אז הם אמרו, אנחנו נדרום לו לסלק בעצמו, פשוט נביך אותו. היה שם נוהג שמדי שבוע אחד הנזירים היה נושא דרשה או לימוד בפני כל הקהל, והגיע תורו, והכינו לו במה. מקובל שהמורה יושב על במה. המורה צריך להיות מוגבה, כי יש המון חשיבות לתת כבוד לדרמה ולמי שמלמד אותה, כי אם לא ניתן לזה את הכבוד הראוי, לא נתייחס לזה ברצינות הראויה, ואז זה לא ישפיע עלינו. אז כל הסממנים החיצוניים הם חשובים. אז הם הקימו לו כס מאוד גבוה, ולא שמו מדרגות. אז זה היה השלב הראשון בלהביך אותו. ואז הוא שאל אותם, אתם רוצים שניתן דרשה על איזה סוטרה של הבודה, או אתם רוצים משהו מקורי משלי? או מקורי משלך, כי אף אחד לא תלה בו הרבה תקוות, והם חיפשו להביך אותו. הוא ניגש לכס, הניח עליו את היד, ומיד היה שם למעלה. והתחיל לשאת בדרשה שלו, שזה היה הספר שלנו. ותוך זמן קצר הם נוכחו בתאותם החמורה, כי הספר הדהים אותם בחוכמתו וביופיו. ואנחנו למדנו כאן ביחד, בקורס 10 למדנו חלקת מתוך הפרקים 1 עד 5, בקורס 11 למדנו את פרק 6, אחר כך הייתה לנו סדנה של חדוות המעמד. בקורס 11 למדנו גם את 6, גם את 7, ועשינו את החצי השני של פרק 8, שממש מכין אותנו לפרק 9. וצריך את כל ההכנה הזאת כדי שיהיה לנו קונטקסט הקשר, ויותר מאשר הקשר פילוסופי, הרבה יותר חשוב, זה הכנה של הלב, הכנה של המיינד שלנו לקלוט את הדברים האלה. ומסופר על מאסטר שנטי דבה, שכשהוא לימד את פרק 9 שם על הבמה הגבוהה שהקימו לו, הוא התחיל להתרומם. וכנראה שדבר היה שם גגע. ובהדרגה הוא נעלם מעיני שומעיו. וזה למה? כי לא היה להם הקרמה עוד לשמוע את הדברים האלה. אז במידה שאתם הכנתם את עצמכם, תקלטו יותר מהם. זה כל הרעיון כאן. אני לא הולכת להתרומם. זה פשוט קורה מעצמו. אם מישהו לא מוכן, פשוט מעצמו מתנתק. דיברנו על המדיטציה על מוות, אתם זוכרים? ואמרנו שיש שלושה חלקים עיקריים למדיטציה הזאת. לכל אחד מהם יש שלושה תתי חלקים, בשביל זה אתם צריכים ללכת ללימוד עצמו שנמצא על האתר, או לקבל את זה מאחד המורים הנפלאים שיש לנו. הראשון היה שם מוות וודאי, ומדיטציה על זה. השני היה שמועד המוות לא וודאי. אנחנו לא יודעים מתי הוא יקרה, הוא יכול לקרות עוד שעה. והנקודה השלישית החשובה הייתה שהדברים היחידים שאנחנו יכולים לקחת איתנו, היחידים, זה ההישגים הרוחניים שלנו. כי כל דבר אחר לא נוכל לקחת איתנו בזמן המוות. היא קרה מאיתנו, היא לקח מאיתנו בכוח. אם אתם חווים בחיים כרגע איזה אובדנים, איזה חסרים, איזה מצוקות, דברים שאין לכם שהייתם רוצים שיהיו לכם, או דברים שהיו לכם ושנלקחו מכם, או אנשים בחיים שלכם, או חפצים, או כסף, או ג'ובים, או כבוד, או קריירה. תחשבו, בזמן המוות כל זה יילקח מכם, בכוח. לא ישאלו אתכם. ולפי הבודהיזם חיינו כבר אין ספור גלגולים, ונמשיך להיות פה לנצח. השאלה באיזה מתכונת, אם במתכונת מוארת או מתכונת סובלת. אז בתוך הקו ממינוס אינסוף עד אינסוף הזה של התודעה, החיים האלה הם פסיק קטן, הם נקודה קטנה על הקו הזה. היינו אינסוף פעמים כבר. ובכל זה, כל מה שעובר מגלגול לגלגול, זה לא כמה מתמטיקה אתם יודעים, זה לא כמה שפות אתם יודעים, זה לא כמה טיולים הצלחתם לעשות. כל זה נמחק. אתם לא זוכרים מה היה בגלגול הקודם שלכם. אתם זוכרים מי הייתם, מי היו ילדים שלכם, מי היו ההורים שלכם. כל זה נמחק ברגע שאתם עושים את העיניים. זה איננו. הדבר היחיד שבא אתכם זה ההישגים הרוחניים שלכם. זה עד כמה הצלחתם להפנים את הדברים שאנחנו מלמדים כאן, עד כמה הצלחתם לפתח חסד, לפתח טוב, לפתח נדיבות, לפתח חוכמה. האמת לאמיתה שגם מרבית אלה, אם הם באים בצורה שטחית, גם הם נעלמים. הם צריכים לחדור עמוק לתוך המודעות שלנו, לתוך ההכרה שלנו, כדי שהם יישארו איתנו. הם צריכים להשאיר רישום עמוק על המיינד שלנו, כדי שהם יבואו איתנו. ובסופו של דבר זה מתמצא בכמה חוויות עיקריות. וזה ראייה ישירה של ריקות, פיתוח של בודיצ'יטה אמיתית, והישגים טנטרים. בטנטרה יש שני שלבים עיקריים, כל אחד מהם הוא מדהים. אם אתם מגשימים את השלב הראשון, אתם כבר בגן עדן. אם אתם מגשימים את השני, אתם מוארים. אלה הדברים שעוברים אתכם. אלה הדברים המשמעותיים ביותר שיכולים לקרות בחיים של בן אדם. זה אחד מהרשימה הזאת, לראות ריקות ישירות, לפתח בביצ'יטה אמיתית, חמלה אמיתית כלפי הברואים, או הישגים בשני השלבים של טנטרה. אם הגעתם לאחד המקומות האלה, או אפילו התקרבתם לאחד המקומות האלה, אם אתם מסתכלים אחורנית על כל שאר הדברים שעשיתם בחייכם, הם מתגמדים, הם נהיים חסרי משמעות. כמה ילדים גידלתם, כמה תארים עשיתם, כמה כבוד, כמה מוניטין יש לכם בעולם, כמה כסף צברתם. כל זה מתגמד לגמרי לעומת ההישגים האלה. לא אותו סדר גודל, אי אפשר לך להשוות. ואלה הדברים שאתם אומנם יכולים לקחת אתכם. הם הסיבה ללמוד את הדברים האלה. הם הסיבה להיות בודיסט. הם הסיבה לתרגל את הדרך הזו. כי אז אתם מוציאים את עצמכם מסבל הנצח. וגם את כל האחרים אתכם. החוויה של לראות ריקות ישירות או של להשיג בודיצ'יטה אמיתית, כל החוויות האלה, גם ההישגים הטנטרים, כל אלה קוראים במדיטציות עמוקות. ככה שחייבים להתחיל לתרגל מדיטציה, זה תרגול שלוקח זמן להיכנס לתלם, בהתחלה זה קשה, עם הזמן זה נהיה יותר קל. חייבים לפתח את זה ולהעמיק את זה, בלי זה ההישגים האלה לא יקרו. אז רק מה שאנחנו עושים פה, מאוד חשוב, לא מספיק. צריך למדוד. חייבים למדוד, וזה אתם עושים בבית. אם פיתחתם טכניקה של מדיטציה, ואם למדתם את הדברים האלה היטב, והרהרתם בהם היטב, ושמעתם אותם הרבה פעמים וכך הלאה, וצברתם את התנאים הנכונים, קורה הנס ואתם רואים ריקות, או משיגים בודיצ'יטה. כל כולו חוויה של כמה דקות. כמה דקות שמשנות את כל חייכם, לא רק אלה, גם את הבאים. אם אתם מצליחים להגיע לנקודה הזאת, לא תצטרכו לסבול יותר. לא סבל של ממש, עוד יכול להיות שיהיה לכם עוד כמה גלגולים ודברים פעוטים יכולים לקרות לכם. אתם יכולים לקבל שפעת, אבל לא יהיה שום סבל גדול משמעותי בחיים שלכם יותר. לא בחיים האלה ולא בבאים. אתם תוכלו לראות את החיים הבאים שלכם בבירור. תהיה לכם חוויה ישירה של מפגש עם ישות מוארת, ישירה. זה לא שמישהו מספר לכם על בודות והישויות מעורבות, אתם תפגשו אותם באופן ישיר, בחוויה המדיטטיבית שלכם. אתם תראו את ההערה שלכם. אי אפשר יהיה לקחת את זה מכם, כי יהיה לכם חוויה ישירה של כל הדברים האלה. אם הגעתם לתרגול הטנטרי, ואם אתם מתרגלים אותו היטב, ומגיעים לקרים ולזוגרים, שני השלבים העיקריים של טנטרה ולהישגים שלהם, אז אתם כבר עוד בחיים האלה נכנסים לתוך גן עדן. עוד לפני המוות אתם בגן עדן, ברמות הולכות וגוברות של גן עדן. החיים הרגילים שלנו, לאכול, לישון, להקים בית, לרכוש מקצוע, ללמוד להתפרנס, כל זה הם רק תנאים כדי לאפשר את זה. כי כל זה כאמור יילקח בן רגע. מרגע שתעצמו את העיניים על ערס הדווי, כל זה ייעלם. כל זה יש לו תפקיד, ויש לו חשיבות לתמוך בנו להגיע להישגים האלה, שאותם אי אפשר לקחת מאיתנו, אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. אם החיים שלכם, על כל מה שקורה בהם, מובילים אתכם לחוויה הזאת, אז הייתה להם משמעות, הייתה להם משמעות עמוקה ביותר. אם לא, משמעות הזאת תיעלם. הנה, אם אתם חושבים אחורה על החיים, מה קרה לפני החיים האלה, אתם לא יודעים את זה. כי זה לא היה משמעות, כי לא ממש. המורים שלנו אומרים שאין שום סיבה אחרת להיות בן אדם. הסיבה שקיבלנו חיים של אדם, עם כל התנאים הנפלאים כמו שתיארנו בלוג'ו, זה כדי לאפשר את זה. וכל הטיצ'ינג על הנדירות של החיים וככה לתפול להמחיש לנו עד כמה זה נדיר, עד כמה זה יוצא דופן, עד כמה זה מדהים מה שקיבלנו, ולא לבזבז את זה, לא להתבלבל, כי הסמסרה תבלבל אותנו כל רגע. קרה לי ככה, קרה לי ככה, יום הולדת, חתונה. היא תבלבל אותנו כל רגע. ואז חישקל זה ייגמר, כי המוות יבוא מי יודע מתי. הוא יכול לבוא כל רגע. אז כל המדיטציות האלה שדיברנו עליהן בלוג'ו ובקורסים אחרים, זה כדי למנוע את האסון שהחיים האלה ילכו לטמיון. לאפשר לנו מספיק מוטיבציה כדי שאנחנו ניכנס לנתיב ונתכנס בו. ולכן, בגלל החשיבות של הדברים האלה, אתם מקבל סנס שיש פה איזה משהו במיוחד חשוב. הלימוד הזה במיוחד חשוב. אז אני רוצה לבקש מכם לעשות החלטה להיות נוכחים בכל השיעורים. הכלל בקורסים של ACI שמי שמפסיד שני שיעורים לא חוזר, אבל אצלנו, כמו שתוכניתי, בכל יום יש לפחות שני שיעורים. אז אם הפסדתם יום אחד, אל תחזרו. אז תפנו מה שאתם צריכים לעשות. יש תמיד עוד יום הולדת, יש תמיד עוד חתונה, יש תמיד עוד ברית מילה, זה לא יחזור. תפנו מה שאתם צריכים ותהיו כאן. זה חשוב. ואם אתם לא יכולים, אז אל תחזרו, אתם יכולים אחר כך להשלים את זה מהקלטות, או דרך מורים אחרים. הרעיון הוא שתעשו התחייבות לחומר הזה, שתעשו התחייבות לחשוף את עצמכם. זה לא שאתם יוצאים מפה ואתם בהכרח רואים ריקות ישירות, אם כי מה אני יודעת, אולי, אני אשמח. אבל בלי זה, בוודאי זה לא יקרה ככה, בלי הידע הזה זה לא יקרה. אל תעססו, חלק מכם חדשים וזה אולי יראה לכם שאני מגזימה קצת. לא, אני לא מגזימה, הדבר שהוא על הכף השנייה של המאזניים זה המוות שלכם. זה הדבר שהוא על הכף השנייה של המאזניים, אין פה שום מגזימה. אז אל תעססו, תעזבו את כל שאר הדברים, יש לנו שישי, שבת, ראשון, שני, ואחר כך עוד פעם עוד יום, נכון? תפנו את הכל ותבואו בימים האלה. ותהיו בריאים, תבואו. אתם חושבים שצחקתי, אבל לא צחקתי. ובקורס הזה אנחנו נכתוב די הרבה טיבטית, תהיו סבלנים. זה הקורס הכי רציני שיש לנו. תשרבטו, אלה מכם שלא רגילים, תנסו להתיק מהלוח. יום אחד אתם תהיו בקורס של אלכס ואתם תדעו טיבטית. וזה חשוב לדעת טיבטית. כי החוכמה הזאת שמצילה את חיינו, הוא עברה אלינו בדרך הטיבטים. הוא עברה דרך הטיבטים וטיבטית. אנחנו עושים מאמצים עליונים לתרגם דברים, אבל יש גבול למה שאנחנו יכולים, בטח לעברית. אוסף המתרגמים בינתיים קטן ביותר. לאנגלית, שיש מספר הרבה יותר גדול שמתרגמים, הוא גם קטן ביותר, יחסית למספר הכתבים, ובמיוחד שמגיעים לכתבי הסוד, אתם תצטרכו אותם יום אחד, אתם תצטרכו את הטיבטית יום אחד. אתם יכולים להגיד, אז אני אתרגם מאנגלית, אני יכולה להגיד לכם כמה אני נאבקת פה. אני יושבת עם 5 או 6 ספרים באנגלית, בנוסף למקור הטיבטי, וזה עבודה קשה. אף אחד מהם לא דייק. זה דייק פה, זה דייק פה, זה דייק פה, אבל לכל אחד מהם יש מקומות שהוא לא דייק. וזה ככה עם החומר הזה. למה הם לא מדייקים? לא שהם רוצים לעטות אותנו, הם עושים כמיטב יכולתם. אבל נדיר שיש להם מישהו הבנה של ריקוד. זה לא ככה בפרקים הקודמים של הספר. בפרק הזה זה קריאת ים סוף לתרגם. כי נדיר שיש להם מישהו הבנה מספקת של ריקוד, כי אין מורים שילמדו את זה. אז הם עושים כמיטב יכולתם מתוך הטקסט, ואתם רואים אפילו אנשים שיודעים היטב טיבטית מתרגמים את אותו טקסט ב-20 צורות שונות. ככה שאתם צריכים בסופו של דבר להסתמך על הטיבטית שלכם. הקורס הזה הוא על חוכמת הריקוד. מה זה הריקוד הזאת? מה זה ריקוד? אז הנה אני אתן לכם הגדרה. הריקוד היא אותו אובייקט שאם אתם רואים אותו ישירות, רואים במובן חווים אותו ישירות, זה מאפשר לכם לחסל כל דבר שהוא לא טהור אצלכם. אז הריקות היא אותו אובייקט, שאם אתם מגיעים לחוויה ישירה שלו, החוויה הזאת תאפשר לכם לחסל כל מה שלא טהור בחיים שלכם, כל סבל, כל צורת קיום שהיא פחות מגן עדן. כל זה תלוי בחוויה הישירה של ריקוד. זה לא יקרה בלי חוויה ישירה של ריקוד. אז אמרו דון קאן, שיק, נון סון דו, טאקפה, דרימה, ספר, ג'פה. דון קאן, שיק, נון סון דו, טאקפה, דרימה, ספר, ג'פה. דון פירושו דבר או משמעות או נושא. זה אותו הדבר, אשר, קאנג שיק זה אשר. נון סון דו זה ישירות. טאקפה זה לתפוס או לראות או לחוות. דרימה זה רבב, קטם, משהו לא טהור. ספר זה לחסל. וג'פה זה לעשות, זה פועל עזר, כמו באנגלית שמשתמשים בדו, אותו דבר. דון קאנג שיק, הדבר אשר, נון סון דו, ישירות, טאקפה, לקלוט או לתפוס או לראות. דרימה ספר, זה מחסל כל רבב, ג'פה עושה, זאת אומרת, זה ביחד הולך, ספר ג'פה. אז בטיבטית כבר אתם יכולים להרגיש, הולכים מהסוף מחלב. הפועל הוא תמיד בסוף. זהו אותו הדבר שמחסל כל רבב כאשר חווים אותו ישירות. אותו הדבר שאם חווים אותו ישירות, הוא מחסל כל רבב מתודעתנו. אפשר להגיד במילים אחרות שריקות זה מציאות אולטימטיבית. וזאת מציאות, כמו שאמרתי לכם קודם, שאפשר רק לחוות אותה במדיטציה עמוקה ביותר, אחרי הרבה שנים של אימון במדיטציה ובלימוד על ריקות. זאת מציאות שהיא נפרדת, מציאות שהיא יותר גבוהה מהמציאות הרגילה שלנו. היא ישנה סביבנו כל הזמן, רק אנחנו לא מבחינים בה. לכן אנחנו משתמשים לפעמים בדימוי של היעלום, כי הוא שקוף. השקיפות של היעלום מסמלת את העובדה שהריקות היא אותה מציאות שהיא גבוהה יותר, שהיא נמצאת סביבנו כל הזמן, אנחנו טובלים בה כל הזמן. אנחנו לא מבחינים בה, בגלל הבורות שלנו, אנחנו לא מבחינים בה. זה לא משהו שקולטים בחושים, זה לא שאתם תמצלצו בעיניים ואז תראו ריקות, זה לא בא משם. זה רק רואים בעיני החוכמה, ורק אם הגענו למצב מדיטטיבי מאוד עמוק, רק אז יש לנו סיכוי לראות אותה. ואם מצליחים ליצור את המגע הזה עם המציאות העליונה הזאת, זה יעצור בנו כל דבר לא טהור. מה זה דבר לא טהור? כל זה וזה הזקנה שלנו, המחלות שלנו, המוות שלנו, המוות של קרובנו, כל זה יעצר. לא מיד כשקורית החוויה, אבל באמצעות החוויה הזאת אנחנו אחר כך בדרך לחסל הדרגה את כל אלה. די מהר. כל רגש קשה, כל כעס, כל קנאה, כל דבר שהוא לא טוב בחיים שלכם ייעלם. בהדרגה. אנחנו קוראים לזה אדם שרואה ריקות ישירות. אדם שמצליח לעשות את זה, בהדרגה כל הנגעים הרוחניים, כל הרגשות הקשים ילכו ויפחתו. ובסופו של דבר ייעלמו. חלקם נעלמים מיד, אבל אחרים ילכו ויפחתו די מהר. הגוף יהפוך לגוף נעלה יותר, זה גוף לא טהור, שמייצר פסולת שצריך לאכול, שנרגב מתבלה ומת. הגוף הזה,
אצל
האדם שרואה ריקות ישירות בהדרגה, הולך ומתאהר. כל דבר מתאהר, המים מתאהר, הגוף מתאהר. ובהדרגה אתם במסלול ישיר לגן עדן ולהיות מלאך. החוויה היא כל כך חזקה ומשמעותית, וכל כולה כמה דקות. לא רק אתם תשתנו ליצור גבוה יותר, אלא כל עולמכם ילך ויעבור תמורה. מכיוון שהעולם, כמו שתכף נדבר, הוא השלכה מתוך התודעה שלנו, אז כשהתודעה שלי נהיית יותר טהורה ויותר נשגבה ויותר נקייה, העולם שלי הולך ומתאהר בו זמנית. אדם שהגיע למקום הזה, הגיע לחוויה הזאת, הוא נקרא גיון שוקפה. אמרו גיון שוקפה. מה זה גיון שוקפה? מי עשה קורסטיין? זה מסכן לדעת. גיון שוקפה זה מי שנכנס לזרם. איזה זרם? זרם שמוליך אותו לירה. אז הוא נכנס, אז הוא בטוח, אי אפשר להוציא אותו מהזרם הזה יותר. איך המדיטציה הזאת, מדיטציה קצרה של אולי רבע שעה, איך היא מקשימה את הדברים המדהימים האלה? כאמור, כדי להגיע לרבע שעה הזאת, צריך לעבוד קשה כדי להגיע לשם. פה יש מושג חשוב שנקרא... אמרו ג'יקטה? ג'יקטה. אתם מכירים ג'יקטן? ג'יקטן זה עולם. טן זה הבסיס. ג'יק זה המתקלה. אז ג'יק זה המתקלה או שנהרס. מה זה תא? תא זה השקפה. אז ביחד זה, אתם יכולים להגיד, השקפה מתקלה, השקפה שנהרסת. זה ג'יקטה. מה זה הג'יקטה הזה? אז הג'יקטה הזה זו דרך שבה אנחנו מתבוננים בעולמנו. ואנשים שלא ראו ריקות ישירות, האופן שבו הם מתבוננים בעולמם, וזה כולל אותנו, זה שאנחנו ממוקדים באני ובשלי. אנחנו ממוקדים באני, זה אני וזה הדברים שלי. דברים שלי זה הגוף שלי, המיינד שלי, הרגשות שלי, ההכרה שלי, הידע שלי, כל הדברים האלה. אנחנו מתמקדים, עסוקים באני ובשלי. ולא בכדי, מאסטר שנטילבה אמר, צריך להכין אתכם לפרק 9 אחרת, או שאני אתפף למעלה או שאתם תראו למטה. וההכנה הייתה על ידי אני וזולתי, אתם זוכרים? מחיקת הקה של אני וזולתי. זה עוד לא כמו לראות ריקות ישירות, אבל זה מכין, זה משחרר קצת את החומות האבות שיש לנו סביב ליבנו, שבגללם יש לנו בורות. בגללם אנחנו עסוקים באני ובשלי. אז ג'יקטה, השקפה הרסנית, או השקפה שמתקלה, זו אותה השקפה שעסוקה באני ובשלי. ואמרנו שלי כאן יש לה את המשמעות הספציפית של חמשת המצבורים שלי. הגוף שלי, התחושות שלי, ההכרה שלי, היכולת הבחנה שלי, וכל שאר הגורמים המנטליים שלי. ואני, כמובן. כמובן, אני. למה זה נקרא השקפה מתקלה, או השקפה שנהרסת, או השקפה הרסנית? כל התרגומים האלה טובים. למה? מכיוון שהדברים האלה, אני ושלי, שאני כל כך ממוקדת בהם, חייבים למות. אני ממוקדת, עסוקה, מתעסקת כל היום, במספר אחד, והמספר אחת הזאת חייבת למות. היא אוטוטו הולכת. אוטוטו זה יכול להיות 50 שנה, זה לא משנה. זה אוטוטו, על הציר של הזמן, של הקיום של התודעה שלנו, זה כלום. היא אוטוטו הולכת. אז זאת השקפה של אדם, שהראייה שלו היא צרה, צרה, צרה. היא רק ממוקדת בחיים האלה, ורק בהבנה שלו של מי. בגלגל החיים, זה מיוצג פה, בחוליה הראשונה, שמייצגת את הבורות. פה רואים אדם עיוור שהולך עם מקל, זה מסמל איך אנחנו עוברים את החיים שלנו. עיוורים לגמרי, בתוך הג'יקטה, ממוקדים בנקודה קטנה שהיא חסרת משמעות. וקורה לי ככה, קורה לי ככה, וזה הופך לעניין גדול, וזה הופך למרכז חיי, וכל זה עוד אותו נשמד והולך. סיבה שנייה למה אני אקרא את השקפה שמתקלה, זה בגלל שההשקפה עצמה תתקלה. כשנגיע לראייה ישירה של ריקוד, זה יחסל את ההשקפה הזאת, אוטומטית. כי הראייה הישירה של ריקות מחסלת בורות, וההשקפה הזאת מייצגת בורות. אנחנו אומרים, ואמרנו את זה בכל הלימודים שהיה לנו עד עכשיו, שמעשה שנתי דבר ואחרים, למעשה כולם, שכל סבל שיש בחיינו, כל מצוקה שיש בחיינו, מקורם בהשקפה הזאת, מקורם בבורות הזאת. למה זה? על זה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על הצעדים של מייטריה, זה בגלל התחושות שלנו, הרגשות שלנו. מכיוון שאם יש לי את ההשקפה הזאת יודעות אני ושלי, וזה הדבר החשוב בחיים שלי, אז כשמישהו פוגע בי או בשלי, אז אני מתקוממת, אני מתמלאת בכעס או בשנאה או בטינה או בכל הדברים האלה, ואני מוכנה לעשות דברים לחסל אותם, לסלק אותם מחיי, להרוג אותם אם זה אויבים גדולים. מישהו מאיים עליי, מה זה נקרא מישהו מאיים עליי? הוא מאיים על האני, או על השלי, על גופי. אני מוכנה בשביל זה לעשות דברים, אני מוכנה בשביל זה להרוג אותם, או לסלק אותם, או לקלל אותם, או להגיד עליהם דברים. אני מוכנה לשבור נדרים כדי לסלק את האי-נעימות הזאת מחיי. האחיזה הזאת באני ובשלי באה עם הסט שלם של תחושות, שמניע אותי להגיב למי שמאיים על אני ושלי, או למה שנעים לאני ושלי. אותו דבר, זאת אותה גברת בשינוי הדרך. אני מוכנה לעבור על המוסר כדי להשיג את מה שאני חושבת שיעשה לי נעים, ואני מוכנה לשבור כללי מוסר כדי לדחות ממני מה שאני חושבת שלא נעים לי. וזה מסבך אותי בסמסר. זה ממשיך את הסבל שלי. אתמול היה לי הכבוד, בג'וק, לבקר אותי. בג'וק גדול. ממש כזה בריון. יש דרך לפטר מהם, עם כוסות. הולכים לאט לאט, צדים אותם עם כוס, משחילים מתחת נייר, ואחר כך עם הרבה כבוד מוציאים אותם החוצה. או שהם חוזרים או שהם לא חוזרים, תלוי בקרמה, כן? אבל הכוס צריכה להיות מספיק גדולה כדי לא לפגוע בו. הוא היה כזה ענק, שכשכבר שמתי את הכוס, אני חושבת שקראתי לו אחד המחושים. אז אני מבקשת כוס יותר רחבה, אם הוא יחזור. ותאמינו לי, אני לא נעים לי מן ג'וקים. אבל הדרך הבטוחה להמשיך לחוות ג'וקים זה להרוג אותם. זה הדרך הבטוחה להמשיך לחוות אותם. ולהפך, ככל שאתם חומלים עליהם ואוהבים אותם ומאחלים להם כל טוב, ולא סתם זורקים אותם בחוץ, דואגים שאתם זורקים אותם במקום שטוב להם, כן? זה הדרך הכי טובה לא לראות אותם יותר. כי הם מצד עצמם לא טובים ולא רעים. לי הם לא נעימים. לי יש כזאת מין קרמה. אז אם לי מופיע משהו שלא נעים, זה משהו לא נעים מעבר שלי שמפשיב. שאני עשיתי לא נעים במקום אחר. אם אני עכשיו נוהגת באהבה עם המייצג הזה שבא לתרגל אותי, בהדרגה ככה אני נפתם גרנו בלואיזיאנה והכל מלא ג'וקים. את כל הכוסות שבעולם אתה לא יכול לפטר מהם. אבל הנה עברתי מלואיזיאנה כבר הרבה שנים. ג'יקטה חושבת שהג'וקים קיימים מצד עצמם. והיא הולכת ונלחמת בג'וקים. היא הולכת ומרססת את הג'וקים. אבל החברות ריסוס יש להם פרנסה טובה, נכון? למרות שהם מרססים כל הזמן. מה שמוכיח שזה לא מה שמחסל ג'וקים. אילו זה היה מחסל ג'וקים הם היו כבר out of business, נכון? כי זה לא מה שמחסל ג'וקים. זה מה שמביא ג'וקים. זה ג'יקטה. ג'יקטה לא מבינה. ג'יקטה זה ראייה של מקורה ובורות. נירוונה, המצב ההפוך, המצב של ראייה טהורה, אולי יש אנשים שאוהבים ג'וקים, ואז אין להם שום בעיה, אלה בטח לא ירססו, נכון? אבל אם אתם כמוני ולא אוהבים, הראייה התאורה מבינה שכל דבר לא נעים בחיים שלי בא מזרעים שאני שתלתי, ממשהו שאני עשיתי בעבר כלפי יצורים. זה החוכמה, זה החוכמה שאנחנו רוצים להשיג, שהיא ההפך מבורות. כי אם אני עכשיו מבינה מאיפה הם באו, אז אני יכולה להתחיל להיפטר מהם. בלי שאני מבינה מאיפה הם באו, אני מזמינה את החברות ריסוס ואז באים עוד יותר. כי זה לא איך שהם חסלים אותם. הדרך לחסל את הג'וקים זה להציל אותם, זה לדאוג להם. הדרך להשיג כסף זה מה? לתת כסף, לא לשמור את הכסף. הפוך ממה שהאינסטינקטים שלנו אומרים. הדרך להיפטר מאויבים זה מה? להרוג את האויבים? לא, לאהוב אותם. אהבה תחסל את האויבים. ברגע שאנחנו מבינים עמוק מאיפה הם באו, לא נעשה כבר את כל השטויות האלה, ואז הסבל שלנו ילך וידח. אבל אנחנו צריכים להבין את זה לעומק.
אהבה? תחסל את הג'וקים בחיי, או
שתשלם
את
התפיסה
שלי
את זה מהג'וקים? או שהם ילכו מהבית שלך, או שאתה לא תראה אותם כדבר לא נעים יותר. אי נעימות תלך. הם יעברו תמורה, בגלל שהמיין שלך יעברו תמורה. אנחנו תמיד אומרים את זה על הבוס הצועק, נכון? אם אני לא מחזירה חזרה צעקות, ואם אני נשארת בלבי פתוחה ולא שופטת אותם ואוהבת אותם, שזה עוד יותר קשה, כן? דבר אחד זה לשתוק ולא לענות, אבל עדיין לרתוח בפנים. זה טוב, זה שלב ראשון, זה טוב. אבל אם אתם מגיעים הלאה, מעבר לזה, שתוך כדי שהם יורדים עליכם, אתם עדיין נשארים פתוחים וזוכרים שהם לא קיימים שם מצד עצמם, אתם מחסלים אותם. אתם מחסלים את הבוס הצועק, או את האדם שמציק לכם. זה איך שאתם מחסלים אותם. או שהבוס הזה יעבור למחלקה אחרת, או שאתם תעברו למחלקה אחרת, או שהם יפסיקו לצעוק. אבל זה ייעלם מהחיים שלכם. ברגע שקולטים את הראייה הזאת היטב, החיסול הזה של האי-נעימות קורה בגלל שאתם משנים את התגובות שלכם, כי אתם מבינים מאיפה הם באו, וזה מה שמחסל אותם. בהדרגה אתם נהיים יותר מאושרים. יש דרך לבדוק עד כמה הבנתם את כל הדברים שאנחנו אומרים פה, זה עד כמה יש לכם נגעים רוחניים, עד כמה אתם עדיין מתרכזים, מתקנאים, חסרי מנוחה, כל הדברים השליליים. שונאים, מתגעים, כל הרגשות השליליים. אם אתם מבינים את הדברים האלה היטב, אתם צריכים להיות יותר ויותר שמחים ומאושרים. אם זה לא קורה, אז יש לכם עוד עבודה לעשות. לא להתייאש, זה תהליך הדרגתי ואיטי. ובהתחלה אתם אולי כבר צועדים בדרך, ואתם כבר עושים את הדברים כמו שצריך, ושומרים על היומן, ושומרים על המוסר, וכך הלאה. עדיין יש קרמות ישנות שבאות. ולא רק זה, גם אם אתם כבר עושים את הדברים, צריכים לעבור דרך שכבה מאוד עבה של הקניות במיין שלנו, מאוד עבה. אז זה דורש חריש עמוק מאוד. אז אנשים אומרים, אני כבר שנה עושה את היומן ועושה מה שצריך, ועדיין אין לי כסף, או עדיין אין לי עבודה, או עדיין יש לי חולים בבית. החריש הוא הרבה יותר עמוק מזה. את הקרמות האלה שעכשיו מפשילות, אנחנו צברנו במשך מיליוני גלגולים. זה לא באמת יד שהן נעלמות. בטוח, אם לא נעשה את העבודה הזאת, הם ימשיכו לבוא. רק דרך העבודה הזאת, זאת התרופה האולטימטיבית, את זה הוא אומר לנו אחר כך בסוף, בפרק 10. זאת התרופה האולטימטיבית. אבל זה עובד לאט. בהתחלה, אחר כך הקצב מואץ. ככל שמבינים את זה יותר, התוצאות באות יותר מהר ויותר חזק. אבל אתם צריכים לתת לעצמכם צ'אנס, להיות סבלנים, לא לרפות ידיים כשקורה משהו לא נעים, כי ימשיכו לקרות דברים לא נעימים זמן מה. גם לא להתייאש מהקורס. הקורס הזה, אתם תראו, הוא לא יהיה קל בהמשך. תנו לעצמכם צ'אנס, אל תבטאו, הוא מציל חיים. אז עכשיו אנחנו ניכנס לפרק עצמו. באופן כללי, בקורס הזה אנחנו לא עוברים על כל הפרק, עוברים על הפסוקים בדילוגים. אין זמן במהלך העשרה שיעורים האלה לעבור על כל הפרק, בערך חצי פרק. קווה שבהזדמנות אחרת נוכל לעשות את כולו, כי הוא מאוד חשוב כולו. עוד לפני שנקרא את הפסוקים, אני רק אגיד לכם, הפסוקים הראשונים, זה צריך לקרוא בין השורות, צריך את המבארים כדי לראות את זה, מתעסקים בשאלה בכלל למה צריך לראות ריקות ישירות. אז אתם שמעתם ממני כמה הצרות מאוד דרמטיות, אבל אתם עוד לא יודעים שזה נכון. ויש אולי אנשים שיכולים לטעון שזה אולי לא נכון, שחייבים לראות ריקות ישירות. ומאסטר שנטידבה, ביותו לוגיקן גדול, הוא בונה את הפרק, חלק גדול מהפרק זה ויכוחים או פולמוסים עם דעות מתנגדות, עם אנשים שמנסים לזרוק שאלות פרובוקטיביות. אז זה מה שהוא עושה, הוא זורק את השאלה והוא עונה עליה. אין סימני פיסוק, לא בסנסקריט ולא בטיבטית. אתם צריכים להחליט מה השאלה ומה התשובה, וכל מתרגם מחליט את זה אחרת. כל מבאר מחליט את זה אחרת. זה עבודה מאוד קשה לתרגם את הפרק הזה. אז כאמור, בא מתנגד, בא מישהו שאומר, מי אמר שחייבים לראות ריקות ישירות? זה לא בהכרח נכון. הנה, כך וכך נאמר פה, כך וכך נאמר פה. אז הוא מנסה עכשיו להוביל אותנו לתשובה שכן, הכרחי לראות ריקות ישירות. אם אנחנו אמנם מצליחים באמצעות החוויה הישירה של ריקות לחסל את כל הדברים הלא תיאורים בחיינו, אנחנו מגיעים למה שאנחנו קוראים נירוונה. אז אמרו עניין דה. זו המילה הטיבטית לנירוונה. זה ההפך מג'יקטה. בג'יקטה הראייה שלנו לא תיאורה, היא ראייה שמתמקדת במשהו שמתקלה, נירוונה, ההפך. נירוונה, מצב שבו סולקו כל הדברים הלא תיאורים מהמיינד שלנו. שאין לנו יותר רגשות שליליים, ואפילו לא הנטייה לרגשות השליליים. לא רק שלא מתרגזים, גם לא מסוגלים להתרגז. אפשר להרגיז אותנו. וכאן חשוב להבחין שיש הבדל מאוד גדול בין נירוונה שרשמנו פה, ובין אימו ג'אנג צ'וב. ג'אנג צ'וב זה הערה. זה הערה מלאה של הבודה. וזה לא אותו דבר. נירוונה, אמרנו קודם, זה הסילוק של כל הנגעים הרוחניים מהתודעה שלנו, הנגעים והנטיות לנגעים, בעוד שהערה מלאה, זה מצב הרבה הרבה יותר גבוה. זה מצב שבו לא רק שסולקו כל הנגעים, שזה כבר, אדם שסולקו כל הנגעים הוא כבר בגן עדן, מבודך. זה גם מצב שיש לו ידע כל. לא רק הוא פתר את הבעיות של עצמו, אלא שגם הם מסוגלים לעזור לכל היצורים, יודעים בדיוק מה היצורים צריכים, ובאים לעזור להם בדיוק בצורה הנכונה, בזמן הנכון, באופן הנכון, במידה הנכונה. זה ג'אנג צ'וב, זה מצב שהוא הרבה הרבה יותר גבוה. ומאסטר שנטידבה בהיותו נסיך הבודיסטוות, שאלה עם הדרך המהיאנה, הדרך הגדולה, הפוקוס שלה, זה להביא אותנו לג'אנג צ'וב, להערה המלאה. הוא יגיד לנו עוד מעט בפסוקים,
שלראות ריקות ישירות חיונית
לשתי המטרות, גם להשיג נירוונה, להגיע להערה, בוודאי צריך לראות ריקות ישירות. אבל יכול מישהו לבוא ולהגיד, אוקיי, מספיק לי אם אני דואגת לי. אז אני לא צריכה לראות ריקות ישירות. אני מסתפקת שאני לא אסבול. הוא אומר, אפילו אז את לא יכולה בלי לראות ריקות ישירות. עכשיו הוא ייכנס לזה קצת יותר. וכל הלימוד שלמדנו עד עכשיו בפרקים הקודמים, עם כל הטריקים שהוא מלמד אותנו איך להתמודד עם כעס, איך לעורר את עצמנו להתאמץ, איך לטשטש את הקו ביני ובין זולתי. כל העצות האלה שהן היו כל כך נפלאות, אף אחת מהן בפני עצמה לא יכולה לשחרר אותנו מסבל. אלה רק תרופות ביניים, זה אספירין. זה רק בדרך אל התרופה האולטימטיבית שהיא ישירה של ריקות, שזה הפרק הזה.
לעולם שכולו טובה.
הבנו.